אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו בספר קהלת. אבל אני הבנתי שיש לנו בשבוע הבא ובשבוע אחרי זה היינו אמורים ללמוד את ספר שיר השירים, הספר האחרון שנדבר עליו ברבעון הבא. אבל שבוע האחרון בחודש הזה זה בעצם אנחנו חוגגים ביחד את ראש השנה, לכן שבוע הבא אנחנו נעשה מרתון של שיר השירים ונעשה לדחוס את מה שתכננו לעשות בשתי שבתות, נעשה זאת בשבת אחד. אבל היום אנחנו עדיין רוצים כמובן לסיים את הקהלת. שוב אני מזכיר מה שעשינו בסדרה הקצרה הזאת ברבעון האחרון, זה שאנחנו בעצם לוקחים את ספרי השירה, ספרי חוכמה, על כל אחד מהם אנחנו מתעכבים שתי שבתות, לא במטרה ללמוד כל פסוק וכל כל דבר, אלא פשוט כדי לתת לכם איזושהי אפשרות להבין מה הכתוב אומר לנו בגדול, במבט על, כדי שאחר כך אתם בבתים תוכלו לקרוא ולהתברך. אז לפני שבועיים התחלנו בסקירה שלנו בספר קהלת, כחלק מהסדרה הקצרה שלנו. השאלה האחרונה, אם אתם זוכרים, אלה שהייתם איתנו, ז'וז'ו שאלה על השם של הקהלת, מאיפה מגיע השם. שמתי קצת דגש על המשמעות של השם מבחינת האנגלית. באנגלית הוא משתמש כל הזמן, אומר the preacher, שזה כאילו הדרשן, המלמד. אבל השם, בעברית, השם של הקהלת כמובן, הוא בא מהמילה בעברית קהל, אבל הדרשן הוא זה שבעצם מלמד את הקהל. השם באנגלית גם אקלסיאסטיס, זה השם של הספר באנגלית, הוא בא ממילה לטינית ויוונית, ביוונית אקלסיה, שזה בעצם הקהילה. כלומר, הוא מדבר על הקהל, וזה מה שהיה חשוב לזכור. בפעם הקודמת גם דיברנו על השוני בסגנון של הספר קהלת, ביחס לכל הספרים האחרים. הזכרנו או השווינו את זה מול למשל ספר משלי, או ספר אפילו יוב שויטלי לימד, שיש לנו איזה רקע לספר, לפחות בהתחלה יש לנו איזה מבוא. ראינו שבקהלת אין לנו מבוא, הפסוק הראשון מדבר מי כתב את זה, ומיד כבר בפסוק השני מדבר שהכל הבל הבלים. הבל, אם הזכרנו את זה, אני לא זוכר אם אמרנו, אבל הבל, אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה הבל, אבל המשמעות המקראית שלו, גם המשמעות שלו היום בעברית, זה כמו עדים, משהו שלא רואים אפילו, אבל גם אם רואים, הוא נעלם די מהר. לכן זה גם הבל הבלים, אבל כמו שאמרתי בפסוק השני כבר, הוא אומר, הבל הבלים אומר קהלת, הכל הבלים, או הבל הבלים, הכל הבל. כלומר, כמו שהזכרנו, הוא בעצם מדבר על המסקנה שהוא צריך להגיע אליו בסוף, כבר הוא שם לנו בתחילת הספר. הזכרנו על כמה נושאים בעצם שמה ששלמה עושה, לוקח כל מיני דברים שבה אנחנו כבני אדם משקיעים את הזמן שלנו, את הכסף שלנו ואת הכל, והוא אומר שניסיתי את כל זה וגם אלה הם הבל הבלים. הוא דיבר על כמה דברים. הזכרנו בהתחלה שמתחיל בכך שהוא מדבר על החוכמה, שאומר זה טוב להיות חכם, אבל גם חכם וגם טיפש בסופו של דבר שניהם מתים, שניהם עוברים לעולם הזה. אחר כך הוא מדבר על הכסף, על האוכל, על כל הדברים, ואומר ניסיתי את הכל ובסופו של דבר הכל זה הבל הבלים. יש רבים שבצדק טוענים שקהלת הוא אחד הספרים הקשים ללימוד או קשים בקנון הכתובים. מעניין שגם אין הרבה ספרי פרשנות בקהלת, ואפילו אם מחפשים דרשות על הקהלת, אין הרבה דרשות בתחום הזה. אבל אולי היום, בימינו שאנחנו חיים בעולם הפוסט-מודרני, שהכל די מהיר והכל אנחנו רוצים לקבל הכל מהר, ואנחנו עובדים מאוד קשה ואין הרבה סיפוק בחיים, דווקא בימינו יש מקום יותר חשוב לספר כמו ספר קהלת, במיוחד אם אנחנו מבינים את המסר וגם מבינים איך לקרוא. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו רואים בהרבה ספרים, שיש איזשהו סדר כרונולוגי שאפשר לחלק את הספר. כשאנחנו מגיעים לספר קהלת, מאוד מאוד קשה לחלק את הספר, להגיד מפרק א' עד פרק ג' הוא מדבר על כך, מפרק ד' ועד פרק כך וכך מדבר על הנושא אחר. יש שם איזשהו, אין שם משהו כרונולוגי, למרות שאם מתעמקים בספר, אז רואים איזשהו סדר. פעם האחרונה דיברנו על זה שבקהלת אנחנו שומעים שני קולות, קול אחד שמדבר על כך שהכל הבל הבלים, שניסיתי את הכל או אני, ושום דבר לא נותן ערך לחיים, ולכן, כמו שאומר, עדיף לא להיוולד אפילו, עד כדי כך. אבל יש גם קול שני, והקול הזה אומר שבעצם לחיים יש משמעות אם אנחנו חיים את החיים בהתאם למה שאלוהים קבע. אז בסופו של דבר אפשר להגיד שגם ספר קהלת, שהוא ספר מאוד פילוסופי, בעצם המסר של הספר קהלת הוא בדיוק כמו המסר של כל יתר הספרים, גם ספרי חוכמה, אבל גם ספרי התנ"ך וברית החדשה. אפילו הבוקר באפסים דיברנו על שני הדרכים, אדם הישן ואדם החדש. אז כך גם המסר של ספר קהלת. ושלמה אולי כאיש החכם ביותר בעולם, הוא בעצם נותן את התשובות באופן שונה ממה שאנחנו מכירים ביתר הכתובים. וזה טוב שיש לנו גם ספר כזה בקנון של הכתובים. הוא למעשה הולך עם הזרם בעצם, כלומר קהלת, הולך עם הזרם ואומר ניסיתי את זה, ניסיתי תענוגות, ניסיתי אפילו אוכל ושתייה, אוכל ויין, וגם זה סיפק אותי לזמן קצר, אבל ערך משמעותי אין לזה. ולכן קהלת מביא אותנו למקום שאנחנו יכולים להבין וללמוד מהמסקנות שלו בלי לנסות את הכל בעצמנו, ורק בסוף להגיע למסקנה. יש רבים שטוענים שאת שיר השירים, שאנחנו עוד נדבר עליו בשבוע הבא, הוא כתב כשהיה בחור צעיר, בתקופה של לפני ואחרי הנישואים. את משלי כתב באמצע של החיים שלו, ואת הקהלת הוא כתב בעצם בזמן שהוא היה כבר די מבוגר. ואפשר להבין את זה אפילו מהתוכן של הספר. כי בעצם אנחנו גם יודעים כאשר אנחנו מסתכלים על החיים של שלמה, אנחנו יודעים שהוא התחיל את החיים שלו מצוין. אנחנו זוכרים שהוא בעצם שהיה לו חלום אחרי בית המקדש, ובחלום אלוהים שואל אותו, מה תבקש, מה שתבקש אני אתן לך. אני לא יודע מה אנחנו היינו מבקשים אם אלוהים היה אומר לנו כל מה שתבקשו אתן לכם. נזכרתי בסיפור שאולי נדמה לי זה מקורות היהודים שלנו, אלוהים פונה או מלאך פונה למישהו ואומר לו תבקש כל מה שתרצה אתה תקבל, אבל יש תנאי, והתנאי הוא שהשכן שלך יקבל פי שתיים. אתם יודעים מה הוא ביקש? הנה, אני רואה שמישהו כבר צוחק. הוא ביקש, תוציא לי עין אחד. הבנתם למה? כי השכן יהיה עיוור. שלמה לא היה כזה. שלמה ביקש שאלוהים ייתן לו חוכמה כדי לדעת איך לשפוט בין העם בתור מלך, ואנחנו יודעים שאלוהים באמת לא רק שנותן לו חוכמה, אלא נותן לו גם עושר ועוד הרבה דברים אחרים, ומיד אפילו יש לו את המבחן הראשון, כאשר שני נשים באים אליו עם תינוק חי אחד ומת אחד, וכל אחת מהן טוענת שהחי זה התינוק שלי, והתינוק המת זה של השנייה. שלמה, בחוכמה של אלוהים נתן לו, מוצא את הפתרון, אומר, אין בעיה, תביאו חרב, נחתוך אותו לשניים, וכל אחד יקבל חצי. ואז האימא האמיתית בעצם אומרת לו, אל תעשו, תנו לו, ואז הוא מבין מי האימא האמיתית, ולכן גם בכך אנחנו רואים את החוכמה שאלוהים נתן לו. אבל אנחנו גם יודעים, גם מספר מלכים וגם מספר דברי הימים, ששלמה התחיל את החיים שלו טוב. אבל עם הזמן, לאור הריבוי של הנשים, שמדברים על 1,000 נשים, 700 ועוד 300 פילגש, או להפך, לא זוכר, והן בעצם גרמו לו להתרחק מאלוהים וללכת אחרי האלילים של הנשים. אנשים לעתים יכולים לגרום לנו להתרחק מאלוהים. ואכן, אני חושב שבגיל המבוגר, כאשר שלמה כותב את הספר קהלת, הוא כבר יש לו ניסיון. הוא כבר היה במקום שרוב האנשים הלא מאמינים נמצאים, שמנסים את הכל, מנסים למצוא ערך ומשמעות בחיים שלהם, וכל הזמן מנסים הכל, ובסופו של דבר לא מקבלים שום דבר. היום פנו אליי מישהו שמדבר על הבן שלה, שבעצם יש לו בעיה קשה מאוד עם סמים. מבקשים פתרון. עכשיו, מאיפה נובע הסמים? מה נותן הסמים? בעצם איזשהו רגיעה, איזשהו שמחה במרכאות רגעית, אבל בסופו של דבר מביא להתמכות, ולפעמים מביא לאובדן של הרבה דברים, ובסופו של דבר אפילו רבים שמתים ממנת יתר. אז שלמה בעצם בא ומחלק איתנו מהניסיון שלו, ואומר, רק כאשר אנחנו הולכים עם אלוהים, רק אז לחיים יש משמעות. רק אז אנחנו יכולים להבין את כל הדברים שקורים, טובים וגם פחות טובים בחיים. כי אז אנחנו מבינים שיש מסלול שאלוהים קבע אותו מראש. אמרתי שקשה לחלק את הספר, אבל גם אמרתי שחיים של שלמה עוזרים לנו להבין את הספר קצת יותר. אחד הפרשנים, ואין הרבה כאלה על הספר הזה, מחלק את הספר או ראה הבדל בין שתי משפטים שחוזרים על עצמם הרבה, ולא תמיד אנחנו מתייחסים להבדל שיש ביניהם. אחד המשפטים זה תחת השמיים, אנחנו לפעמים אומרים אין חדש תחת השמש, אבל אחד זה תחת השמיים, והשני זה אכן תחת השמש. עכשיו, לעתים אנחנו לא מבדילים בין שני הדברים האלה, כי בשניהם אחד זה תחת השמיים ואחד תחת השמש, אבל יש הבדל, והוא רואה הבדל משמעותי מאוד בין שני המשפטים האלה. תחת השמיים מופיע רק פעמיים בכל 12 הפרקים של קהלת. לעומת זאת, תחת השמש מופיע 23 פעמים. אז אחד 23 פעמים, השני רק פעמיים. ובפעם הראשונה שמופיע המשפט תחת השמיים, זה בעצם בפסוק 13 של פרק הראשון, שאומר, ונתתי את ליבי לדרוש ולתור בחוכמה על כל אשר נעשה תחת השמיים. בתחילת דרכו כמלך שלמה, הוא מחפש חוכמה ורוצה לחיות על פי חוכמת אלוהים. פעם השנייה שמופיע המשפט תחת השמיים, זה בעצם בפרק ג' ובפסוק הראשון. בפרק ג' פסוק הראשון אומר, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים. ואחרי הפסוק הראשון הוא נותן רשימה ארוכה שאומר, עת ללידה ועת למוות, עת לשמחה ועת לעצב. כלומר, הוא אומר שלכל דבר בחיים תחת השמיים יש זמן. עכשיו, למה הוא אומר לנו את זה? הרי ברור לנו שלכל דבר יש זמן. למה הוא אומר לנו בהקשר הזה תחת השמיים? יש רעיונות, מחשבות. יגאל. אוקיי, הריבונות של אלוהים, כלומר, הזמנים נקבעו על ידי אלוהים, לכן הוא אומר, יש עת לזה ועת לזה, יכול? כלומר, פה אנחנו רואים שכאשר אנחנו מבינים שיש אלוהים שהוא ריבון, אז אנחנו גם מקבלים את הדברים בצורה נכונה. הרי בחיים שלנו קורים המון המון דברים. לעתים דברים טובים ומשמחים, הרבה פעמים גם דברים פחות טובים ואתגרים. ואם אנחנו לא מאמינים בריבונותו של אלוהים, או אפילו בקיומו של אלוהים, אז בעצם אנחנו עומדים מול שוקת שבורה, לדעת איך לאכול את הדברים האלה, איך לטפל בכל מיני בעיות, בעבודה, במשפחה, עם הילדים, עם הבריאות. אבל כאשר אנחנו יודעים שאלוהים הוא ריבון, אז זה עוזר לנו לקחת את הדברים ולהבין אותם אל מול התוכנית של אלוהים. אז הוא בעצם, שלמה עוזר לנו להבין שיש לכל דבר זמן שלו, כאשר אנחנו צריכים להבין שיש ריבון באלוהים. לעומת זאת, כאשר הוא מתחיל לדבר על תחת השמש, הוא מדבר על כל הדברים שבהמשך הוא מתייחס אליהם כהבל הבלים. אפילו בסוף גם מדבר על ספרים. אומר, בעשיית ספרים רבים, הוא עבודה קשה, ובסוף גם זה הבל הבלים. אז שלמה בעצם עוזר לנו להבין שאנחנו צריכים להבין את החיים בעולם הזה בהתאם לבריאה של אלוהים, או ביוחד בהתאם לקיומו של אלוהים. זה בהקשר שאשר הוא מדבר שללא אלוהים הכל נראה כמו הבל הבלים. ולכן הוא מנסה לומר לנו שאומנם כל מה שיש תחת השמש היא מתנה מאלוהים, אבל ללא אמונה באלוהים הכל הוא באמת הבל הבלים ובלי משמעות. במילים אחרות, כאשר אנחנו חיים את החיים שלנו לעצמנו, כאשר אנחנו מנסים לתפוס את הכל, אנחנו בעצם בסופו של דבר מבינים שניסינו לתפוס אוויר. כלומר, אין לנו שום דבר שיכול להחזיק. אתם זוכרים, בפעם הקודמת לפני שבועיים דיברתי על הספר שהתחלתי לקרוא, שנקרא Living Forward באנגלית, שאחד השאלות שהוא שואל בתחילת הספר, אומר, איך הייתם רוצים להיזכר בטקס הלוויה שלכם? בדרך כלל בלוויה אנשים עומדים ואומרים, מספרים בדרך כלל דברים טובים, את הדברים הרעים מספרים לא בפומבית, אלא מאחורי הארון עם אחרים. אבל זה בהחלט שאלה שלפעמים חשוב לנו לשאול. איך היינו רוצים שאנשים יזכרו אותנו? אבל שאלה הרבה יותר חשובה מהשאלה הזאת, שגם כן צריך לתת עליו את הדעת, היא השאלה, מה היינו רוצים לשמוע שישוע יגיד לנו כאשר נהיה מולו? האם נשמע ממנו עבד, שאנחנו היינו עבד הנאמן שלו ועשינו טוב, או שהוא יגיד לנו, סור ממני כי אינני מכיר אותך. אני חושב שבמובן הזה, זה מה שעוזר לנו קהלת להבין. יש רבים, ביניהם גם הבת שלנו, הדס, שמאוד מאוד מתחברת לספר הזה במיוחד. היא אמרה לי שהספר מאוד עזר לה בתקופות שהיה לו ספקות לגבי אלוהים. עכשיו, זה מעניין שרובנו לא חושבים על ספר קהלת כספר שעוזר לנו שיש לנו את הספקות שלנו. אני לא יודע אם אתם מכירים את ארסי ספרול, הוא מישהו שהתחיל איזשהו ארגון משיחי, הרבה מאוד שנים, נפטר לפני שנתיים. הוא בעצם בא לאמונה דרך הספר הקהלת. היה איזשהו קטע או פסוק, אני לא זוכר איזה פסוק, שבתוך הספר, שזה בעצם מה שאלוהים משתמש בו כדי להביא אותו לאמונה. ולכן אנחנו רואים שיש בספר הזה תועלת במיוחד שאנחנו עוברים תקופות קשות בחיים שלנו ומבינים שאכן כל הדברים האלה שהעולם מציע לנו, בלי אלוהים אין להם משמעות. ובלי אלוהים הם לא נותנים לנו את הסיפוק שאנחנו מצפים. כי את הסיפוק האמיתי אנחנו יכולים לקבל אך ורק כאשר אנחנו הולכים בדרך של אלוהים. אז לכן בספר קהלת שלמה, מהניסיון האישי שלו של שנים רבות, גם כאשר התהלך עם אלוהים וגם כאשר התרחק מאלוהים, הוא מחלק מהניסיון שלנו. והוא מגיע למסקנה שאין שום דבר בעולם הזה שנותן לנו את מה שאנחנו מחפשים. אנחנו יכולים לבזבז את כל החיים שלנו, את כל הזמן שלנו, את כל המשאבים שלנו, ובסופו של דבר לא נהיה מסופקים. אבל כאשר, או כמו שאומרים, זה כמו שאנחנו נרוץ אחרי אוויר, או בעברית כמו שאומרים, אנחנו נטחון מים, שלא יצא מזה כלום. ולכן הקהלת מצביע ומביא אותנו לאלוהים. לאלוהים שהוא ריבון על הכל, כאשר הכל בידיו והוא פועל בכדי שהחיים שלנו יהיה להם משמעות. וכאשר אנחנו חוזרים בתשובה וכאשר אנחנו מפשיטים את האדם הישן כמו שדיברנו בבוקר ושמים את האדם החדש, וכאשר אנחנו בקהילת המשיח בונים ונבנים, אז החיים מקבל משמעות אמיתית. וגם כאשר אלוהים מביא בידינו ניסיונות, וכולנו עוברים ניסיונות כאלה או אחרות רוב הזמן, אז אנחנו יכולים להסתכל על הניסיונות לאור העובדה שאלוהים הוא ריבון, ושאלוהים הוא זה שמאפשר לדברים לקרות, אבל אלוהים גם יש לו מטרה. והמטרה שלו, והוא בסופו של דבר, להכין אותנו לאותו יום שאנחנו נעמוד מול אלוהים ומול ישוע ונבלה איתו את נצח הנצחים. זה המסר של ספר קהלת, ואני מאוד מאוד מעודד אתכם לקרוא את הספר בשפה שמוכרת לכם, בשפה שאתם מכירים. בפרק בחלק החמישי של סדרת העדות, אז יש את הקהלת בעברית קלה יותר, בעברית יותר מודרנית, ובמיוחד לנוער ובני נוער, ואסור לנו לפספס את הספר החשוב הזה בקנון של אלוהים. אז אני מקווה שבאמת בזה עזרנו קצת ללמוד, וללמוד גם בהמשך את הקהלת. כמו שאמרתי, בשבוע הבא נדבר על ספר שיר השירים. מציע לכל אלה שנשואים ולכל אלה שהם רווקים ורווקות להגיע, כי יש משהו לכל אחד גם בספר הזה. לפני שנתפלל, יש שאלות, הערות, שאלות.